רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
בבוקרו של יום שלישי, השישה במרץ 1890, התייצבה בסנטרל פארק שבניו יורק קבוצה קטנה של אנשים. הם היו, איך לומר, קצת מוזרים. בראשם עמד יוג'ין שפלין, חוקר ציפורים ומעריץ גדול של ויליאם שייקספיר. מדי פעם אני מספק קצת פרטים ביוגרפיים על האנשים שאני מדבר עליהם כדי להפוך אותם לקצת יותר מוכרים וקרובים, אבל במקרה הזה, שני פריטי המידע שבחרתי, חוקר ציפורים ומעריץ גדול של ויליאם שייקספיר, רלוונטיים להמשך הסיפור. בכל אופן, כחוקר ציפורים, שפלין התייצב עם כמה מעוזריו שהחזיקו בידיהם כלובי ציפורים. בתוך הכלובים קיפצו, צבחו וצייצו ציפורים קטנות ושחורות שללא ספק לא נהנו מהחוויה המטלטלת. לא רק שהן לא נהנו, הן לא הבינו איפה הן נמצאות, והסיבה לכך היא ששפלין הביא אותן במיוחד מאירופה. עד ל-1890 הן מעולם לא נצפו בשמי ארצות הברית. הסיבה ששפלין הביא אותן לארצות הברית של אמריקה קשורה קשר ישיר לכך שהוא היה מעריץ גדול של ויליאם שייקספיר, ובאופן ספציפי חובב גדול של המחזה הנרי הרביעי. אם אתם במקרה חובבי שייקספיר, סביר להניח שתסתפקו בללכת להצגות שלו, או בקריאה וניתוח של המחזות שלו, אבל שפלין היה חוקר ציפורים, ומשום כך הוא חשב שזה יהיה סופר מגניב לקום בבוקר, לפתוח את החלון, ולראות את כל הציפורים ששייקספיר הזכיר במחזות שלו. בהנרי הרביעי, שייקספיר הזכיר זרזיר. שייקספיר מספר בהנרי הרביעי על חייל שקיבל הוראה מהמלך שלא להזכיר לעולם את שמו של הגיס שלו, וזה כל כך הציק והכעיס את החייל שהוא חלם כיצד הוא קונה זרזיר ואז מלמד אותו לחזור על השם של הגיס פעם אחר פעם אחר פעם, פשוט בשביל לטמטם את המלך. הוא אסר שאדבר על מורטימר, אבל אני אבוא כשהוא ישן ובאוזנו אצרח מורטימר. יותר מזה, אדאג שילמדו זרזיר לומר רק מורטימר, ואתן לו אותו כדי לפמפם לו את הזעם. ויליאם שייקספיר, הנרי הרביעי, מערכה ראשונה, תמונה שלישית. תרגום דורי פרנס. זרזיר. טוב, זרזיר. אז ביום שלישי, השישה במרץ 1890, הגיע שפלין אל הסנטרל פארק יחד עם כמה מעוזריו, כולם חברים באגודה שמטרתה הייתה להביא לארצות הברית צמחים ובעלי חיים שגדלים באירופה. העוזרים החזיקו בידיהם כלובי ציפורים, ובתוכם קיפצו, צבחו וצפצפו 60 זרזירים. כלוב אחד נפתח והזרזירים התעופפו מתוכו, ואז עוד כלוב ועוד כלוב ועוד כלוב, עד שכולם נותרו ריקים. בשנה שלאחר מכן, שפלין חזר על האירוע החגיגי, לאחר שבתמורה לסכום כסף גבוה, הצליח להביא 40 זרזירים נוספים, ואז הוא שחרר אותם בסנטרל פארק. שפלין הביט בזרזירים המתעופפים וחייך לעצמו. הוא החזיק להם אצבעות וקיווה שהם ישרדו את החורף הקשה של ניו יורק. ישרדו, מה? הזרזירים של שפלין התרבו בקצב רצחני והתפשטו לכל רחבי ארצות הברית. אף אחד לא יודע כמה זרזירים יש כיום בארצות הברית, אבל על פי הערכות מדובר במשהו כמו 200 מיליון זרזירים, רובם ככולם הם הצאצאים הישירים של אותם 100 זרזירי שפלין. למעשה יש היום בארצות הברית יותר זרזירים אירופאים מאשר בכל אירופה כולה. בנקודה הזו בעצם מתחיל הסיפור. הזרזירים הוחדרו באופן מלאכותי אל תוך מערכת אקולוגית חדשה, ובתוך כמה עשרות שנים הם המיתו אסון על אמריקה. על פי הערכות, הזרזירים גורמים לנזק שנאמד בקרוב למיליארד דולר בשנה, כל שנה ליבולים חקלאים. הם מפיצים מחלות, ולעיתים הם פוגעים במנועים של מטוסים, וגורמים להם ליפול מהשמיים, ומשום כך מביאים למותם של מאות אנשים. זוכרים את טיסה 1549 שנחתה על ההדסון? היא נחתה על ההדסון בגלל שציפורים נשאבו לשני מנועי המטוס והשביטו אותם. אחרי האירוע הזה, כ-70 אלף עופות וציפורים הושמדו על ידי הרשויות בניסיון למנוע אסונות תעופה דומים, חלקם נגרמים, איך לא, בגלל זרזירים. הלקח של הסיפור הזה מתמצא בשלוש מילים, השלכות בלתי צפויות. ב-1596 כתב ויליאם שייקספיר מחזה בשם הנרי הרביעי, ובו שורה אחת, אחת ויחידה, בה הוא הזכיר זרזיר. 294 שנים אחר כך, ביום שלישי קריר אחד, שחרר חובב שייקספיר וחוקר ציפורים עשרות זרזירים בסנטרל פארק, ובחלוף 100 שנים נוספות, כ-200 מיליון זרזירים גורמים לנזקים לחקלאות, מפיצים מחלות ומפילים מטוסים. די מדהים, לא? עכשיו, קחו את הסיפור הזה ותכפילו אותו בטכנולוגיה ובמגפת הקורונה. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. מגפת הקורונה היא אירוע טראומטי בקנה מידה גלובלי שעדיין לא הסתיים, ורק כעת אנחנו מתחילים להיחשף להשפעות של המגפה הזו, השפעות שנוגעות בכל תחום שניתן להעלות על הדעת, מחינוך והתרבות, ממשפט ועד יחסי עבודה. אבל בעוד שיש תוצאות ברורות כמעט מתבקשות למגפה, נניח עלייתה של הטלמדיסין, של הרפואה מרחוק, ישנן כמה השפעות בלתי צפויות, והיום אני מבקש להציג בפניכם תזה בנוגע להשפעה שכזו, השפעה שיש לה ביטוי טכנולוגי תרבותי מרתק. אני הראשון להודות שזו תזה ספקולטיבית, אבל אתם יודעים, חיים רק פעם אחת, אז בואו נשתגע. בואו ננסה לראות כיצד מצד אחד מישהו בסין נדבק בווירוס שהעולם טרם ראה, ובצד השני מופיעים משפיענים וירטואליים. מה? בדיוק? מיד מתחילים.
כשאני מספר לאנשים על סיפור משפחתי, תוכניות האודיו הדוקומנטריות שאנחנו יוצרים עבור משפחות שרוצות לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים, הם בדרך כלל שואלים אותי, תגיד, זה באמת יעניין מישהו לשמוע את סבא שלי, את סבתא, את אמא או את אבא? לכל אחד, ובמיוחד למי שחיו חיים מלאים ופורים, יש סיפור אישי סוחף ומעניין. צריך רק לדעת איך למצוא אותו ואיך להגיש אותו. ואת זה אנחנו יודעים לעשות היטב. כנסו לאתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il, צרו עמנו קשר באמצעות טופס צור קשר באתר, והזמינו אותנו לספר גם את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
אירועים היסטוריים ענקיים דומים לסלע ענק שמושלח מגובה רב אל תוך אגם שקט ביום שמש אביבי. מכתש המים שנוצר הוא אלים, עמוק ורחב מימדים, אי אפשר לפספס אותו. אבל לעתים ההשפעות של הסלע שהתנפץ על האגם מתגלות רק בחלוף זמן רב, ולעתים הן קשורות במשהו כל כך רחוק שקשה להבין כיצד הוא הושפע מאותו הסלע או מאותו האגם. לדוגמה, כולנו יודעים שבמלחמת העולם הראשונה נהרגו בסביבות 40 מיליון בני אדם. זו ההשפעה הישירה והברורה של המלחמה הגדולה. אנחנו גם יודעים שההסכם המשפיל שנחתם עם גרמניה היה אחד הגורמים שהובילו לעלייתו של היטלר, שבתורו גרר את העולם למלחמת העולם השנייה. זו השפעה עקיפה, אבל כזו שהיא מתועדת ומוכרת. אבל האם ידעתם שכתוצאה ממלחמת העולם הראשונה, שעון היד צבר תאוצה? לפני מלחמת העולם הראשונה, שעון היד נחשב לתכשיט של נשים, בעוד שגברים הסתובבו עם שעון כיס. אבל במהלך המלחמה, הסתבר שזה ממש לא פרקטי להסתובב עם שעון בתוך הכיס, ומשום כך, תפיסת שעון היד השתנתה. לא עוד תכשיט לנשים, אלא אביזר צבאי לגברים. לא עוד אובייקט עדין ומסוגנן, אלא כזה שמוגן מחול ואבק ואפילו זוהר בחשיכה. לא עוד סמל סטטוס לעשירים, אלא מכשיר פרקטי שבאמצעותו מתאמים מתקפות והפצצות. גם אוכל משומר היה מוכר לפני מלחמת העולם הראשונה, וגם הוא זכה לפופולריות גבוהה במהלך המלחמה. ושלא במפתיע, הרעיון הזה של אוכל בתוך קופסה התפתח לכדי תעשיית ענק אחרי המלחמה. גם המאבק על זכות ההצבעה לנשים החל לפני מלחמת העולם הראשונה, אבל רק אחריה, כאשר היה ברור שתפקידן של נשים בכוח העבודה ובכלכלה היה מכריע, המאבק הזה זכה לזריקת מרץ אדירה. יש כאן שתי נקודות חשובות. ראשית, אם לפני רגע הייתי שואל אתכם מה משותף לשעוני יד, שימורים וזכות הצבעה לנשים, לא הייתם יודעים לומר מלחמת העולם הראשונה. על אף שעכשיו, כאשר אתם חושבים על זה, זה נשמע די הגיוני. שנית, גם שעוני יד, גם שימורים וגם זכות ההצבעה לנשים לא נולדו בזמן מלחמת העולם הראשונה. כולם היו מוכרים עוד קודם לכן כהם מוצרים או רעיונות, אבל האירוע הטראומטי של מלחמת העולם הראשונה נתן להם דחיפה, ואז שינה את עולם התכשיטים, את תעשיית המזון ואת הפוליטיקה. כעת בואו נעבור לתחום אחר לגמרי, מוזיקה. אם לאורך ההיסטוריה ועד לשליש השלישי של המאה ה-19 רצית להאזין למוזיקה, היית צריך להיות במקום ובזמן שבו היא נוצרה. בקרן רחוב, בתיאטרון או בבית האופרה, לא הייתה דרך ללכוד את המוזיקה ולצרוך אותה מאוחר יותר. זה השתנה עם הופעת הפונוגרף. כעת גלי הקול תועדו על גבי אובייקט פיזי, על גבי תקליט. חלפו כמה שנים והסרט המגנטי הופיע, ביחד איתו הקלטת. כעת אתה כבר לא חייב להיות בבית, ליד הפטיפון, כשאתה רוצה לשמוע מוזיקה. אתה יכול לשמוע מוזיקה במכונית, או ברחוב, באמצעות טייפ נייד. חלפו עוד כמה שנים והתקליטור הופיע. התקליטור הפך את המידע האנלוגי שחרוט על גבי תקליט הווניל, או מתועד על גבי הסרט המגנטי, למידע דיגיטלי. זה אומר שאפשר להעתיק אותו טריליון פעם, והאיכות שלו לא תיפגע. בדיוק מהסיבה הזו חלף זמן קצר מרגע הופעת התקליטור ועד שנאפסטר הגיע לעולם. תוכנה שאפשרה למשתמשים להחליף ביניהם קבצי מוזיקה שאותם הם המירו מתקליטור המוזיקה שהיה ברשותם. ההופעה של נאפסטר שינתה בצורה דרמטית את הדרך שבה חשבנו על האובייקט הפיזי. בשביל מה אני צריך להחזיק בתקליטורי מוזיקה אם בכל רגע נתון אני יכול ללכת לנאפסטר, להוריד את השיר ולשמוע אותו? למעשה אני יכול להוריד אותו, לשמוע אותו, למחוק אותו, ואז להוריד אותו שוב ושוב ושוב. למרות שהבעלות על האובייקט הפיזי הפכה לכמעט מיותרת, חלק מהאנשים המשיכו לצבור קבצים על גבי קבצים. אני כמובן מתכוון לקבצי MP3. הקבצים האלו לא תופסים מקום פיזי על המדפים, אבל הם תופסים מקום על גבי הדיסק הקשיח. כן, חלק מהאנשים נהגו לעשות את זה. אני לא מדבר על אדם ספציפי, אני לא מדבר מניסיון איש, אני לא יודע למה אתם מסתכלים עליי. אני בסך הכל אמרתי שחלק מהאנשים נהגו לעשות את זה. זה כל מה שאמרתי, אני לא מבין מה... זה הכל. הקפיצה הטכנולוגית האחרונה התרחשה במונחים היסטוריים בתוך חלקיק שנייה. זה קרה עם הופעתם של שירותי הזרמת המוזיקה כמו ספוטיפיי, פנדורה או אפל מיוזיק. כעת, אפילו הבעלות על הקובץ הדיגיטלי היא חסרת היגיון. בשביל מה? אתה משלם מדי חודש כמה דולרים ויש לך גישה קבועה, תמידית, איכותית ויציבה לכמעט כל שיר שאי פעם הוקלט. המוזיקה עברה טרנספורמציה. מאירוע שבו אתה צריך להיות נוכח במקום ספציפי ובזמן אמת כדי להאזין לה, לאובייקט פיזי אנלוגי, ואז לאובייקט פיזי דיגיטלי, ואז לקונספט וירטואלי. איפשהו יש קובץ, אבל אנחנו לא רואים אותו, הוא לא מעניין אותנו, אנחנו לא אוספים אותו, אנחנו לא אוגרים אותו. המוזיקה התנתקה מהקיום הפיזי שלה. כשמתחילים לחשוב על העולם שסביבנו במונחים של התהליך הזה, רואים אותו בכל מקום. למשל, כסף. בהתחלה, כדי לקנות משהו, היית צריך לשלם באובייקט אחר, שתי עיזים תמורת פרה. גוש זהב תמורת כרכרה. אבל אז הבינו שאפשר לייצר אובייקט שלישי, מתווך, שהערך האמיתי שלו קטן, אבל הערך המוסכם שלו גדול. שטר כסף בקושי שווה את הנייר שעליו הוא מודפס, אבל בגלל שכולנו הסכמנו שיש לו שווי כלשהו שכתוב עליו, 50, 100, 500, אפשר לקבל באמצעותו אובייקטים אחרים. למרות שהערך של הכסף הוא תוצאה של הסכמה חברתית, הכסף עצמו הוא עדיין אובייקט פיזי. אתה יכול לראות אותו, אתה יכול לגעת ולמשש אותו. בשנות ה-50 הופיע כרטיס האשראי, והוא הרחיק אותנו מהכסף הפיזי. יש לא מעט אנשים שבמשך שנים לא יצאו מהבית עם שטרות של כסף. הכל הכל, מקוס קפה ועד כרטיס טיסה, הם קנו בכרטיס האשראי שלהם. אבל גם במקרה הזה, כרטיס האשראי הוא עדיין אובייקט פיזי, שאתה נותן, נכון? נותן אותו למישהו אחר. הופעת הארנקים הדיגיטליים העלימה את הכרטיס. כעת, קוד דיגיטלי שנמצא על הטלפון הסלולרי שלי עובר דרך האוויר למכשיר אחר, ואופס, שילמתי. מהי הקפיצה האחרונה? מטבע דיגיטלי, קריפטוגרפי, כמובן. ביטקוין, למשל. לביטקוין יש ערך, אבל אין לו ביטוי פיזי. אתה לא יכול להוציא ביטקוינים מהכספומט. למעשה, זה כל הרעיון שלו. הוא וירטואלי לחלוטין. אובייקט פיזי כמו גוש זהב שהפך לשטר כסף, שהפך לכרטיס אשראי, שהפך למשהו וירטואלי ופוף, נעלם. אתם יודעים מה? אני אטען בפניכם שגם תופעת ה-NFT גם היא חלק מהמגמה הזו של וירטואליזציה של כל דבר. לא כך? בהתחלה היה ציור של פיקאסו, צבעים אמיתיים, בד אמיתי, אומן אמיתי, כסף אמיתי שמחליף ידיים, ואז בעלות אמיתית על הציור. והיום מה? הציור הוא לא פיזי, אלא דיגיטלי. זה קוד מחשב שמתורגם לפיקסלים שמופיעים בצבעים שונים על המסך. גם האמן הוא לעתים קרובות מערכת בינה מלאכותית שמייצרת את האומנות. כמו כל אובייקט דיגיטלי אחר, גם את הציורים האלו אפשר להעתיק אין ספור פעמים מבלי לפגוע באיכות היצירה. מה שמעלה את השאלה, מה קורה עם הבעלות עליה? מה קורה עם האונרשיפ? ובכן, אנחנו יודעים מהי התשובה. ה-NFT הפך את הבעלות לווירטואלית. כאשר הייתי הבעלים של ציור של פיקאסו, אף אחד לא יכול היה להחזיק בציור. הוא היה אצלי, תלוי בחדר. אבל היותי הבעלים של יצירה דיגיטלית לא מונעת מאחרים מלהחזיק בה. למעשה הם יכולים להוריד אותה מהאינטרנט, להדפיס אותה ולחלק אותה במיליון עותקים לתושבי נס ציונה. בחלק גדול מהמקרים, מי שרוכש NFT אפילו לא רוכש את זכויות היוצרים על היצירה. מי שרוכש NFT רוכש הוכחה מאושרת ומוסכמת לכך שהוא הבעלים הבלעדיים על נכס דיגיטלי ספציפי, ומשום כך הוא יכול לסחור בה. לקנות ולמכור אותה. המעגל הושלם. לא רק שהאמן הפך וירטואלי, לא רק שהאומנות הפכה וירטואלית, גם הבעלות עליה הפכה לוירטואלית. אני מניח ששמתם לב שעד עכשיו לא דיברתי על הקורונה, ויש לי הרגשה שאתם כבר מבינים לאן זה הולך. אתם מבינים לאן זה הולך מכיוון שבשיא מגפת הקורונה כולנו הרגשנו את זה. כולנו הרגשנו את תהליך הווירטואליזציה של כמעט כל דבר. מקום העבודה שלנו היה פעם מקום פיזי, שכדי להגיע אליו היינו צריכים להיכנס לאוטו או לאוטובוס ולנסוע אליו, להיכנס בדלת, להיכנס לחדר, לשבת על כיסא, בדרך כלל מול מחשב. אבל בזמן מגפת הקורונה, כל הסיפור הפיזי הזה פינה את מקומו לטובת סיפור וירטואלי, לטובת הענן. מה זה משנה איפה הקיום הפיזי שלך נמצא? כל עוד אתה מחובר למערכת באופן דיגיטלי וירטואלי, אתה קיים. למעשה, זה הקיום היחיד המשמעותי. זו הסיבה שיש משפחות שלמות שעברו לקפריסין, עברו ליחטה, עברו לגיאורגיה. מה זה משנה מאיפה עובדים? ממילא אין משמעות לקיום הפיזי שלנו במרחב. כל מה שיש הוא ייצוג וירטואלי שלנו בתוך המערכות הדיגיטליות של מקום העבודה שלנו. הנה, עשיתי לוגין. אני קיים. אני שם. קניות? לקנות? אין צורך ללכת לסופרמרקט. למעשה הסופרמרקט הוא מקום מדבק ומסוכן. אז אתה נכנס לאתר אינטרנט או לאפליקציה ומופיעות בפניך תמונות שהן ייצוג דיגיטלי של המוצר הפיזי שבו אתה מעוניין, ואז לחיצה קטנה על כפתור וזהו, זה מגיע אליך הביתה. בזמן מגפת הקורונה, אנשים השתתפו במרוצי אופניים באופן וירטואלי. הם עלו על אופני הכושר שלהם והפעילו את המסך שלפניהם. מאות, אולי אלפי אנשים עשו בדיוק באותו הרגע את אותו הדבר. הם עלו בבית שלהם על מכשירי האופניים הביתיים שלהם, ואז הזנקה, וכולם משתתפים במרוץ. אתה מדווש במרץ, אתה רואה איפה אתה נמצא. נמצא אלק, אתה נמצא בבית, כן, לא זזת מילימטר. אבל אתה רואה על המסך איפה אתה נמצא במרוץ הווירטואלי, ואיפה נמצאים אחרים. ובסוף האירוע, יש מנצח. אם תיקחו לרגע אחד, לרגע אחד, תיקחו צעד אחד אחורה ממה שסיפרתי עכשיו, הרי שכל הדבר הזה נשמע כאילו הוא נלקח מסרט מדע בדיוני, די בינוני, בנטפליקס. אבל ככה נראים החיים של אנשים. חיים של אנשים רגילים לגמרי, לא כאלו שמרחפים באיזו תחנת חלל. בשנה שעברה לא ראיתי אף סטודנט באופן פיזי. כולם הופיעו בפניי כריבועים, לפעמים ריבועים שחורים, ולפעמים ריבועים שבתוכם נראה הפרצוף שלהם, כשמאחוריהם רקע וירטואלי, כמובן וירטואלי, של ים או של האמפייר סטייט בילדינג. עכשיו תראו, שום דבר מאלו הוא לא המצאה של תקופת הקורונה, נכון? היה המסחר אלקטרוני הרבה לפני מגפת הקורונה. זום לא הומצאה בתקופת מגפת הקורונה. אפליקציות היכרויות באו לעולם שנים לפני הקורונה, ואפילו פתרונות לאבחון מרחוק בתחום הרפואה הסתובבו בעולם. למרות שכל התופעות, השירותים והמוצרים הופיעו לפני זמן רב, מגפת הקורונה נתנה להם לגיטימציה, ומה שבעיקר היא עשתה, היא נתנה לגיטימציה לעצם הרעיון שכל דבר יכול להפוך לווירטואלי. אדרבה, כל דבר הופך לווירטואלי. כסף וירטואלי? למה לא בעצם? כל החיים שלנו הם וירטואליים, אז למה לא כסף? ב-1 במרץ 2020, ביטקוין אחד היה שווה כ-6,400 דולר. היום הוא שווה מעל ל-60,000. עכשיו, אני לא טוען שהשווי של הביטקוין הוכפל פי 10, אך ורק בגלל שאנשים הבינו את הרעיון הווירטואלי. אבל אני טוען שהווירטואליזציה של כל דבר סייעה לרעיון של הביטקוין. בעלות וירטואלית על אובייקט דיגיטלי? למה לא בעצם? אני הרי לא יכול ללכת למוזיאון, הוא סגור. אני ממילא יושב בבית, ובמקרה הטוב אני נכנס באופן וירטואלי למוזיאונים וירטואליים. אז למה לא להיות הבעלים הווירטואליים של משהו דיגיטלי או וירטואלי? מה זה בכלל משנה? אם אפילו למקום העבודה שלי אין בעיה שלא אגיע למשרד באופן פיזי, אלא אתחבר מרחוק ואתקיים בענן באופן וירטואלי, למה שאני אעשה הבחנה כל כך מיושנת בין הפיזי לווירטואלי? זה הכל אותו הדבר. מגפת הקורונה הובילה לכל מיני השלכות ותוצאות, חלקן שליליות כמו פגיעה בשרשראות האספקה, וחלקן חיוביות ומצילות חיים כמו ההתקדמות המדהימה בתחום החיסונים. אבל היא גם יצרה כמה תוצאות בלתי צפויות. היא דחפה מיליארדי בני אדם לבתים שלהם, ואז חייבה אותם להתרגל לקיום וירטואלי, פשוט מכיוון שלא יתאפשר שום קיום אחר. החנויות סגורות, מקומות העבודה סגורים, יש עוצר של ממש בערים. הקיום היחיד האפשרי הוא קיום שמנותק מהפיזי. וזה מביא אותי לשאלה המתבקשת. מהי הקפיצה האחרונה? במוזיקה אלו היו שירותי הזרמת המוזיקה, נכון? שם הכל הפך לווירטואלי. באומנות זה היה ה-NFT, בכסף זה היה המטבע הדיגיטלי, אבל אם לוקחים את המגמה שעליה דיברתי, הפיכת הכל לווירטואלי, ואז מותחים אותה עד הקצה, מה נמצא שם? מה עוד אפשר להפוך לווירטואלי? יש לכם 3, אולי 4 דקות לחשוב על זה? חכו לי, אני מיד חוזר. לארכיטקטורה המבוזרת של האינטרנט יש יתרונות רבים, אבל היא תוכננה בשנות ה-60, ומאז השתנו כמה דברים, גם בצד של התשתיות וגם בצד של המשתמשים. האם אפשר לשפר את הארכיטקטורה הזאת? בחברת DriveNets טוענים שכן. דודי כהן, מנהל תחום שיווק מוצר בדרייבנטס, מה בעצם דרייבנטס עושה?
אז דרייבנטס משנה את האופן שבו ספקי הרשת בונים את התשתית שלהם. דרייבנטס מאפשרת להם לבנות תשתית שתספק יותר רוחב פס, יותר מהר, ובצורה הרבה יותר יעילה.
זה נשמע פנטסטי, אבל איך בעצם אתם עושים את זה?
אני שמח ששאלת. אנחנו בעצם מפרקים את הבעיה של תשתית האינטרנט לבעיה של חומרה ובעיה של תוכנה. בדיוק כמו שבמחשב הביתי שלך אתה קונה את המחשב מספק אחד, את מערכת הפעלה מספק אחר, ומתקין עליה אפליקציות מצד שלישי. במשך שנים, הנתבים, אלה הכבישים שעליהם רצה התנועה של האינטרנט, באו מספק אחד, גם הנתב, גם מערכת ההפעלה שלו וגם האפליקציות שרצות עליה. אנחנו בעצם מאפשרים לספקי האינטרנט לקנות את החומרה שעליה רצה תעבורת האינטרנט מספק כלשהו. אנחנו מספקים מערכת הפעלה שמאפשרת להריץ את כל הפונקציות שצריכים כדי להריץ את תנועת האינטרנט, ומעלינו ניתן להריץ גם אפליקציות של צד שלישי. אתה יכול לחשוב על זה כמו קארפול. אם אתה קונה מכונית ונוסע בה בתור בן אדם בודד, זה מאוד לא יעיל, וזה מה שעושים רוב הזמן. אבל בנתיבים המהירים, לדוגמה, מאפשרים לנסוע יותר מהר לרכבים שממלאים אותם בצורה מלאכותית באמצעות עוד אנשים שנוסעים איתך. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו מאפשרים להריץ על התשתית עוד ועוד אפליקציות, ככה שהניצול של החומרה המאוד יקרה יהיה אופטימלי.
זאת אומרת, זה אותם המשאבים, אבל אתם מנצלים אותם בצורה יותר טובה.
נכון, אנחנו מאפשרים לספקי אינטרנט לנצל את המשאבים המאוד יקרים שלהם בצורה אופטימלית, אבל על ידי כך לתת את השירות בצורה הרבה יותר יעילה והרבה יותר זולה להם ובעקיפין גם לנו.
אוקיי, אז איך זה באמת משפיע עלינו? איך זה משפיע על חיי היומיום שלי, משתמש הקצה?
אז תלוי מי אתה, זאת אומרת, זה צריך לעניין אותך כמשתמש קצה מן המניין, כי בסופו של דבר אנחנו כולנו מכורים לאינטרנט, ואנחנו רוצים עוד ועוד אינטרנט, ואם אפשר לא לשלם על זה הרבה יותר, אנחנו רוצים דור חמישי, אנחנו רוצים סיב אופטי בבית וכו' וכו', אבל אנחנו רוצים שהחשבון החודשי שלנו יישאר ברמה סבירה. זה בדיוק מה שאנחנו מאפשרים לספקי אינטרנט לעשות, להגדיל את האופרינג שלהם, את ההצע של השירותים שלהם, גם מבחינת הקצב וגם מבחינת עושר השירותים, בצורה מאוד מהירה ומאוד יעילה, אבל עדיין לשמור על החשבונות שלנו הצרכנים ברמה סבירה. זה גם מעניין אותך אם אתה איש נטוורקינג שמתמצא מאוד בפרוטוקולי תקשורת, כי אנחנו מחפשים אותך. זאת אומרת, דרייבנטס היא חברת תוכנה שגדלה ומחפשת אנשים שיעזרו לה לבצע את המהפכה הזאת באינטרנט. אם אתה כזה, גש לאתר של דרייבנטס ואנחנו נשמח להיפגש איתך.
דודי כהן, מנהל תחום שיווק מוצר בדרייבנטס, תודה רבה. הצגה בתיאטרון היא סוג של סימולציה. אם ההצגה עוסקת ביצחק רבין, אני לא רואה את יצחק רבין על הבמה. אני רואה שחקן שמשחק את יצחק רבין. השחקן הוא תחליף של הדבר האמיתי. הוא מייצג אותו. שאלת הייצוג הטרידה במשך שנים את אזרחי הסייבר ספייס הראשונים שהתנסו בסוגים שונים של ייצוג וירטואלי. כתובת המייל שלהם ייצגה אותם. שם המשתמש שלהם בפורומים ובצ'אטים ייצגה אותם. אבל זה היה ייצוג טקסטואלי. הוא הפך לגרפי עם ההתקדמות ברוחב הפס וביכולות הגרפיות של המחשבים. Second Life, שהושקע ביוני 2003, אפשרה למשתמשים לבנות לעצמם אבטר שייצג אותם. האבטר הזה, שהוא אתם, התהלך במרחב, הלך להופעות, שיחק במשחקים ואפילו קיים יחסי מין, וירטואלים כמובן, עם אבטרים אחרים. מכאן שהרעיון שאובייקט דיגיטלי ייצג אותנו, את מי שאנחנו, רחוק מלהיות חדש, אבל לאורך השנים, מאחורי הייצוג, עמד אדם אמיתי. אני. אני הוא yuval.dror@gmail.com. אני נמצא מאחורי הכתובת הזו. אני נמצא מאחורי שם המשתמש בצ'אט. אני נמצא מאחורי האבטר בסקנד לייף. אגב, זו הסיבה שאנשים קיימו יחסי מין בסקנד לייף. הם ידעו שמאחורי האבטר השני נמצא אדם. כן, היה קשה מאוד לדעת, למעשה היה כמעט בלתי אפשרי לדעת, האם האדם הזה הוא גבר או אישה, צעיר או מבוגר, סעודי או מקסיקני, אבל היה שם אדם, ועבור רבים זה הספיק. בשנים האחרונות הקשר בין הייצוג הדיגיטלי לאדם האמיתי ניתק. קחו לדוגמה את הצ'טבוטים. כשאני נכנס לאתר מסחר אלקטרוני ובועת טקסט קופצת לכיווני ובתוכה נועה ששואלת אותי האם היא יכולה לעזור לי במשהו, ברור לי שאין שום נועה בתוך השיחה. זו תוכנת מחשב מההתחלה ועד הסוף. מצד שני, נועה לא ממש מנסה לשכנע אותי שהיא אמיתית. יש שם פרצוף מחייך וזהו. היא לא מספרת לי מה התחביבים שלה או איפה היא נולדה. היא לא עושה שום מאמץ כדי לשכנע אותי שיש בה משהו מעבר לכמה שורות קוד. אז אם בצד האחד של הספקטרום יש את נועה הסינתטית והמלאכותית, מה יש בצד השני? אני אטען שבצד השני יש את משפיעני הרשת. אנחנו מכירים אותם, נכון? מדובר בצעירים וצעירות מרחבי העולם שהצליחו לאסוף סביבם עשרות אלפי, מאות אלפי, לעתים מיליוני עוקבים ועוקבות, וזאת, בין השאר, באמצעות תיעוד אובססיבי ובלתי פוסק. אנחנו יודעים ממי הם יוצאים, אנחנו יודעים מה הם אוהבים לאכול, מה הם התחביבים שלהם, אילו בגדים הם אוהבים ללבוש, איפה הם נוהגים לבלות. אם נועה לא נותנת לי שום מידע על עצמה, המשפיענים האלו מפציצים אותי במידע ללא הפסקה. אין פלא שהם הפכו למכשיר שיווקי מהמדרגה הראשונה. מהרגע שנאסף סביבך קהל גדול ונאמן, אתה יכול להציג בפניו מוצרים, אתה יכול להמליץ לו על שירותים, אתה יכול לפרסם אינסוף מותגים, וזה בדיוק מה שקרה, זה בדיוק מה שקרה. אבל הנה הבעיה, יותר נכון, הנה שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא שהצעירים והצעירות האלו הם מתבגרים. כשאת בת 16, את הדבר החם הבא. כשאת בת 25, את הסבתא הזו שצריכה כבר לצאת לגמלאות. הבעיה השנייה היא שמדובר בבני אדם אמיתיים. זו לא נועה סינתטית, אלו אנשים בשר ודם. משום כך הם מתאהבים, אבל אז נפרדים, הם מעלים תמונות שערוגייתיות, הם כותבים למעריצים תשובות לא מנומסות, והם אפילו, שלא נדע, מביעים דעה פוליטית. יש להם עמדות בעד שחורים ונגד לבנים, בעד מענקים, נגד חיסונים, בעד שמאל ונגד ימין, שלא לדבר על מגה-סטרים כמו קריס וו הסיני, שעשה קמפיינים לפורש ולוי ויטון, ואז נעצר בחשד לאונס. איזה בלגן! כמובן שיש משפיעני רשת שלא מסתבכים. למשל, מיקל סוסה, הברזילאית אמריקאית בת 19, שהופיעה לראשונה באינסטגרם ב-23 באפריל 2016, ובתוך שנתיים השיגה יותר ממיליון עוקבים. במרץ 2021 היא עברה את השלושה מיליון עוקבים. פלא שהיא זכתה לקמפיינים של קלווין קליין או סמסונג? היא מרוויחה $8,500 לפוסט בודד באינסטגרם. ללינק הסינית יש 130 אלף עוקבים בווייבו, והיא משכה את תשומת הלב של טסלה, שעשתה איתה קמפיין גדול. מיקל האמריקאית, לינג הסינית, אי-אי-ליין התאילנדית ורבים אחרים הם משפיעני רשת ממושמעים. והסיבה שהם ממושמעים היא שהם לא אמיתיים. הם לא אמיתיים במובן הזה שהם לא ממשיים, הם וירטואלים. הן דמויות דיגיטליות שלא נראות דיגיטליות. זה הקטע. לא מדובר בדמות כמו הזמרת הווירטואלית הצונמיקו היפנית, שהיא דמות אנימה. פה מדובר בדמויות שנראות כמו בני אדם אמיתיים לגמרי. למעשה, זה בדיוק הקטע שלהם. הדמויות האלו של גברים ונשים מצטלמות עם בגדי ים, מצטלמות כשהן שותות כוס קפה, כשהן צוחקות עם חברים, כשהן מדברות בטלפון. חלק מהדמויות האלו נוצרו על ידי חברות שמתמחות ביצירת virtual humans והן מוזכרות לצורכי פרסום. קחו לדוגמה את רוזי, בת ה-22, כוכבת עולה בדרום קוריאה עם 100,000 עוקבים וכ-200 פוסטים באינסטגרם. אלו נתונים זמניים בהחלט. היא הופיעה לראשונה בדצמבר 2020 ומאז השתתפה בכמה קמפיינים גדולים. על פי הערכות של מנכ"ל סידוס סטודיו אקס שיצרה אותה, עד לסוף 2021 היא תכניס לחברה כמעט מיליון דולר. זה לא רע, בהתחשב שאין לה דרישות מיוחדות, היא לא מתעייפת מלעשות פוזות למצלמה, והיא משוחררת מהגבלות הקורונה של ריחוק חברתי, בידודים, חיסונים וכל השאר. באתר All K-Pop, שדיווח על רוזי, התפרסמו שתי תמונות שלה. באחת רואים אותה מחבה נרות על עוגת שוקולד, עניין די מוזר, כיוון שהיא תהיה בת 22 לנצח. בתמונה השנייה רואים אותה מחייכת. ביד אחת היא מחזיקה כוס משקה, וביד השנייה היא מסתירה ככה עם היד את השמש, בזמן שהעיניים שלה ככה חצי עצומות. זו יופי של תמונה של רוזי, זו ממש יופי של תמונה. בחשבון האינסטגרם שלה רואים אותה מצולמת ליד גלגל ענק, יושבת בישיבה מזרחית ומציגה תיק, עושה יוגה, שוחה בבריכה, רוכשת מוצרים בשוק, בוחרת תפוזים. היא לא מצטלמת רק לבד, יש סביבה אנשים, היא מאוד חברותית, רוזי, היא מאוד חברותית. מנכ״ל סידו סטודיו אקס אמר בריאיון לרשת CNBC שבכוונת החברה שלו לחשוף בחודשים הקרובים שלוש דמויות נוספות. הפעם של בנים. פעם מפורסמים היו אנשים שעשו משהו או שהיו מישהו, ולכן הם היו מפורסמים, נניח מלכים או גנרלים. במאה ה-20, התרבות הפופולרית הפכה את שחקני ושחקניות הקולנוע, את הזמרים והזמרות, לסלבריטאים. בעידן המדיה החברתית החלו להופיע סלבריטאים חדשים, משפיעני רשת, שהתפרסמו בשל העובדה שהם בעיקר יפים, יפים ויפות. הם משקיעים בזוויות צילום, בבגדים, בגוף מחוטב. הם מפורסמים בכך שהם עבדו בלהיות מפורסמים והצליחו בזה. אבל למה אני, גם כצרכן וגם כמפרסם, צריך להסתכן שכוכב הרשת שלי יתגלה כמטרידן, כגזען או כחובב קונספירציות? לא יותר פשוט לתת לבני האדם הווירטואלים להציג בפני מאות אלפי העוקבים אחריהם תכשיטים, משקעות, איפור או בגדים? בטח תשאלו, אבל למה מלכתחילה יש להם מאות אלפי עוקבים? מה הם מטומטמים? הם לא יודעים שאלו דמויות וירטואליות? כמובן שהם יודעים, אבל מה זה משנה? אם יש משהו שמגפת הקורונה הראתה לנו, הוא שממילא הכל וירטואלי, לא? אנשים משחקים במשחקים דיגיטליים וקונים לדמויות הווירטואליות שלהם חרבות וירטואליות, שבאמצעותן הן יארגו דמויות וירטואליות אחרות. ולכם יש בעיה עם אנשים שעוקבים אחרי בני אדם וירטואליים? מה ההבדל? הגבול בין הממשי לווירטואלי, בין האמיתי לסימולציה, הולך ומתשתש כבר למעלה מ-50 שנה. הסוציולוג הצרפתי, ז'אן בודריאר, הצביע על כך בספר המופת שלו, סימולקרות וסימולציה, שהתפרסם ב-1981. בספר שלו הוא טבע את המונח היפרמציאות, מצב שבו הייצוג של משהו כל כך אמיתי, שאנחנו לא מצליחים להבחין בינו ובין האמיתי, ומכיוון שכך, אנחנו מתחילים להתייחס לייצוג, כאילו הוא הדבר האמיתי. זה בודריאר מ-1981, אנחנו כאן ב-2021. מה שאנחנו רואים עכשיו הוא לא דבר חדש, אלא הקצנה של מגמות ישנות. אבל זו לא הקצנה מופרכת, זו לא הקצנה מוזרה, זה מה שקורה כאשר לוקחים את הווירטואלי ומותחים אותו עד הקצה. בעולם שבו כל דבר הופך לווירטואלי, המוצב האחרון שנותר על הגבעה הוא אנחנו. אנחנו נותרנו אמיתיים, אנחנו עשויים בשר ודם, אבל גם האנחנו הזה נבלע בתוך הווירטואלי. מה זה דיפ פייק שהפך לכל כך פופולרי בשנתיים האחרונות? מהן מערכות הבינה המלאכותית דוגמת GPT שכותבות טקסטים שנדמה שנכתבו על ידי סופרים מדופלמים? מאיפה הגיעו הסימפוניות המרגשות שכאילו נכתבו על ידי מלחינים מקצועיים אבל בעצם לא? שלא לדבר על כך שכאשר אתם כועסים על מישהו בטוויטר, יש מצב שאתם כועסים על בוט. שלא לדבר על כך ש-40% מהתנועה באינטרנט היא לא תנועה של בני אדם, היא תנועה של בוטים. אתם חושבים שזה מקרה שעכשיו, שדווקא עכשיו, פייסבוק החלה לדבר על המטאוורס שלה? מה זה מטאוורס? מטאוורס זה יקום דיגיטלי שבו אתם מיוצגים על ידי דמויות וירטואליות. מה זה הדבר הזה? מאיפה זה הגיע? זה הגיע בדיוק מאותו המקום. זה הגיע בדיוק מאותו המקום. בקרוב נציין שנתיים להופעתו של וירוס הקורונה, וההשלכות של המגפה הן עצומות. אבל בעיניי דווקא ההשלכות הבלתי צפויות הן ההשלכות המרתקות. אחרי מלחמת העולם הראשונה התפתח באומנות זרם חתרני בשם דאדה. הדאדאיסטים שפעלו בין 1916 עד 1923 קראו תיגר על היסודות של החברה הבורגנית האירופאית שהייתה שקועה עד צוואר בניהול המלחמה. ראו מה הביאו ההיגיון, המסורת והתרבות שלכם, אמרו הדאדאיסטים בזעם, ראו איזו מלחמה נוראה. האומנים הצעירים שהתבגרו אל תוך עולם מוטרף סברו שהוא לא ראוי לאומנות, הוא ראוי לאנטי-אומנות. התוצאה הייתה לידתו של זרם שיצא נגד כל מוסכמה אומנותית מוכרת. אומני הדאדה בחרו בעצמים יומיומיים לצורך פיסול, הם השתמשו בחומרים לא מקובלים לציור, הם התבטאו בג'יבריש, בשירה ובתיאטרון, ונהגו להשתמש בטכניקות של קולאז' ופוטומונטאז'. הם גזרו עיתונים וחיברו את הפיסות מחדש באופן שלא היה בו כל היגיון. אפילו השם דאדה מתכתב עם השפה הילדותית, האקראית, המטריסה נגד הארגון הלוגי של החיים. דאדה, דאדה. אני לא חושב שכאשר ב-28 ביוני 1914 רצח סטודנט סרבי מבוסניה את יורש העצר האוסטרי, רצח שהתגלגל בסופו של דבר לכדי פרוץ מלחמת העולם הראשונה, מישהו אמר לעצמו, כן, זה בטח יוביל להתפתחות זרם חדש באומנות, אבל זה בדיוק מה שקרה. אני גם לא חושב שכאשר נכנסנו למגפת הקורונה, חשבנו שנצא ממנה, ובואו, עדיין לא יצאנו ממנה, עם תופעה כמו משפיעני רשת וירטואליים. ואז נסתכל על התופעה הזו ונגיד לעצמנו, כן, זה בסך הכל די הגיוני. זו באמת תמונה מוצלחת של רוזי. חמודה. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומשפיעני הרשת הווירטואליים שביניהם. תודה לאורך ולמפיק שלנו יותם הלחמי, למנכ״ל דני תימור ולעורך הראשי רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.